ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
אם כן, להלן תוצאות ההצבעה: 67 בעד, אחד נגד. אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון מספר 4, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
ערב טוב לך, מר אוחנה, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה. ערב טוב, אריה מליניאק.
או, ככה צריך להתחיל.
וערב טוב למאזינים, קודם כל. כן,
אני לא יודע מתי היית פעם אחרונה בספרייה. אני הייתי בספרייה, לא מצאתי את ספר החוקים.
באמת? לא מצאת את ספר?
כי אני חייב לאפר משהו. איך אני אדע מה לאפר אם אני לא יודע את החוקים?
הבנתי אותך. טוב, רוצה להגיד משהו על השינוי בוועדה לבחירת שופטים, שהיה נורא נורא דחוף ליריב לוין. תקשיב, בימין אומרים שהשמאל שונא את ביבי באופן אישי, והם צודקים, כי צריך להיות בקומה כדי לא להבין שיש שם שנאה תאומית ואישית.
קנה את זה ביושר.
יפה. אבל מה, הימין לא רואה תחנת הדלק של עצמו.
אף אחד לא רואה את
זה. כי הימין, רק שנייה, כי הימין, הבנזין שלו זה שנאה לשמאל, אגב לכל השמאל, ומי שלוקח את זה צעד אחד קדימה, אלה השרים. אוקיי, השרים של הקואליציה, כל אחד...
אמר נתן אשל, אמר שיתנו למירי לעבוד, כי הדלק הוא שנאה.
אוקיי, אז רק שנייה, תן לי שנייה לסיים, יש לי איזה תזה שאני בונה. בקיצור, אז השרים של הקואליציה לוקחים את זה צעד אחד קדימה. ומה זה אומר? כל אחד מנסה להראות איך שלא יותר גדול, ושלא יותר חזק, ושהוא יותר נקמן, ויותר ברבק, ויותר זה. אז בן גביר חוזר, דורש לחזור ללחימה בעזה, כדי להראות שהוא כופף את השמאל. ויריב לוין בא להראות שהוא חיכה שנה וחצי, אבל הנה הוא מכניס לשמאלנים המגעילים את האצבע לעין. הרי מה קורה שם, אריה?
לא יודע.
אז אני אגיד לך. נניח, זה הרי נכנס בשנה הבאה. אם האופוזיציה עולה, אוקיי?
אז הם מתהפך.
אז לא מתהפך, הם פשוט יכולים לבטל את החוק. עכשיו, אם ביבי עולה שוב ונבחר, יכול להיות שעוד פעם המרחביה, כנופיית רחביה, תיקח את השליטה בוועדה לבחירת שופטים, כי יש לאופוזיציה שתי אצבעות ולשופטים שלוש אצבעות. בשביל מה זה טוב? אני אומרת ששנאה...
אצבע בעין זה הכל, מה?
אני אומרת ששנאה מעברת עיני חכמים, שרים, ימין ושמאל, והלך על כולנו.
אבל בינתיים זה עובד, הזנבות מקשקשים בכלב, ומשני הצדדים דרך אגב, ואני רוצה להגיד לך משהו על המחאה דווקא. אני כתבתי ספר לפני כמה שנים, לנצח זה מקצוע, אל תרוצו לחנויות, לא תמצאו אותו שם.
למה?
ואני... כי אני רק ביד עם הקדשה למי שרוצה באמת.
אז תקרשו לארי, תקבלו. תראה איך אני, רק לא, אני לא, אשווק לא. לך את הספר, חמוד שלי. כן, לא, דבר.
בקיצור, לא. אני חקרתי את המחאה של 2011. ואני אומר לך כמה דברים. באמת ליבי למפגינים, ואני לא יודע, אולי הערב אני אהיה בהבימה. מי שמודד את ההצלחה שלו, לפי מספר המפגינים, הפסיד לפני שהכל התחיל.
הם הפסידו כי זה לא
גשם, יום בתל אביב, יום בירושלים, כאילו מטרטר. אז יש את אלה שמובילים, אבל הם מסתכלים אחורה, הם באים בטענות שלא כל העם מאחריהם. אז ככה, מחאה צריכה להיות ממוקדת, עם מטרות ברורות, רק מטרה אחת. אתה רוצה לשחרר את החטופים?
שחרר את החטופים.
אל תצרף לכל דבר את ביבי ואת המאמן של הפועל פתח תקווה שאתה רוצה שיפטרו. לא, מטרה היא אחת. היום חטופים זה חטופים. והבן שלי שהיה בהפגנה בירושלים חזר לפני שנתיים שפתחו את הכנסת, ואז הוא אומר לי, תשמע, אני הייתי בהתלהבות והכל, מה הרגיז אותי? פתאום לידי התחילו לצעוק ביבי הביתה. הוא אומר, הלו, הוא נבחר בצורה דמוקרטית, ואנחנו מוקדים רק בדבר אחד. אנחנו בעד איקס, בעד ההפיכה, נגד ההפיכה המשטרית. בקיצור, תהיו ממוקדים, והנקודה האופטימית שלי לסיום, יקום גוש גדול במרכז, ינפנף את הזנבות בשני הצדדים.
ואופה, כולם, הנה, נכון. אריה התעורר מהחלום. נכון.
לא, לא, אני ואת, אני מקווה נהיה פה כשאנחנו נתעורר.
אתה יודע, לדעתי כבר גם נכדנו לא יהיו.
אתה יודע איך מגשימים חלומות.
אה?
צריך להתעורר.
בבקשה.
יפה.
כן. מה יש בתוכנית?
ככה. קודם כל, במגזר העסקי מוטרדים מאוד מתקציב המדינה שאישרה הכנסת. אחד, מהיעדר מנועי צמיחה, מהכספים הקואליציוניים ומהגרעון הגדול. נשיא לשכות המסחר, שחר תורג'מן, היא אורח שלנו. חופשה פסח מתקרבת. מה היעדים המבוקשים? כמה זה יעלה לנו? אנחנו נרחיב בנושא. דרך אגב, אני מסודר כבר מלפני חודשיים, תכף תשמעי בהמשך. בבורסה בתל אביב, מגמת מסחר מעורבת, ואל תתני קרדיטים ונתחיל.
ויאללה, בסדר, העורכת שלנו יאללה ילון, מפיק יואב כהן, אחראית על השידור ישקד מורג, ובדיגיטל אליעזר בן יהודה, אחיה כהן ואחיה דלוק, ואנחנו פותחים בכותרות. הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. באופוזיציה החרימו את ההצבעה. חברת הכנסת קרין אלהרר, חברת ועדת החוק החוקה מיש עתיד, לא חוק, ועדת החוקה מיש עתיד, מסבירה את ההתנגדות לחוק.
החוק שעבר הוא הכל חוץ מפשרה, והוא מפר באופן חמור עיקרון הפרדת הרשויות. הוא גורם להשתלטות פוליטית על מערכת המשפט. בסופו של יום, שופטים התמנו לפי קשרים פוליטיים, ולא לפי הכישורים שלהם. וכך אנחנו נפסיד שופטים מקצועיים, ונפגע באזרחים שמבקשים לקבל את יומם בבית המשפט.
רשת אופנה פוקס הרוויחה השתקד 400 מיליון שקלים וחצי, כפול מהשתקד. הכנסות הרשת גדלו ב-187% והסתכמו ביותר מ6.5 מיליארד שקלים. הלילה, הלילה אריה, תתכונן, יזוזו מחוגי השעון שעה אחת קדימה, ושעון הקיץ ייכנס לתוקף למשך 7 חודשים. נשיא התעשיינים, רון תומר, מברך על השינוי, אני פחות.
שעון הקיץ שיכנס הלילה לתוקף יחסוך למשק הישראלי כ-350 מיליון שקלים, הן בחיסכון בשימוש באנרגיה והן על ידי עליית הכנסות כתוצאה מפריחת תרבות הפנאי ויציאה של יותר אזרחי ישראל לבילויים בשעות האור. בנוסף, שעון הקיץ מעלה את הפריון במשק, ומכל הסיבות הטובות האלה יש מקום להחליט סוף סוף כי יבוטל שעון החורף בעוד 6 חודשים.
למה את מתנגדת?
למה אני מתנגדת? כי לא צריך את השעון חורף הזה.
נכון, אבל למה את מתנגדת? מה קרה לך מזה שהזיזו בשעה אחת?
אתה יודע מה קורה לי? אני כבר שבוע מתעוררת ב5:30 בבוקר, כי אני כבר ב6:30 בבוקר, אתה מבין?
תקשיב,
המוח שלי כבר
מסוכן. מתי מרחיזים?
היום, מחר.
בשעה?
שתיים. הלילה בשתיים.
תזיזי באמצע היום.
זה מחר בשתיים, יעל.
תזיזי באמצע היום. תזיזי באמצע היום, ואז תשני עוד שעה בלילה.
איזה איש חכם. טוב, עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. ערב טוב לשחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, מה העניינים?
אני תמיד אומר, הטוב החדש בתקופה הזאת, אי אפשר להגיד שהכל טוב, נכון?
מתי היה רע?
מה זה? תענוג, רק עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. ושחר, תקציב עבר, אני קוראת לו, מכנה אותו תקציב הביזה, ובעיקר הוא בוזז את האנשים שאתה מייצג.
יו, התקציב המדינה, תקציב המדינה הנוכחי הוא תקציב שהוא ממש נהדר, נהדר צמיחה, בדרך כלל אחרי מלחמה, או אנחנו
בטוח. נהדר בעין, כן, בדיוק. רק נדגיש,
נהדר
למי
צמיחה,
שלא הבין, כן.
בעין, בבוי, נהדר, אין מנועי צמיחה, אנחנו במגזר העסקי, כל אחד מאיתנו בחברות, אני יושב ראש דירקטוריון קבוצת ברילבר, נוסף להיותי נשיא לשכת המסחר, כל אחד מאיתנו בונה תוכנית עבודה, ובתוכנית עבודה תמיד יש פרק, ואחד הפרקים החשובים זה מנועי הצמיחה לשנה הבאה. כי ברור לנו שאנחנו, שכל אחד, שכל חברה רוצה לצמוח, היא לא רוצה להישאר מאחור, או להישאר עם אותן תוצאות של שנה קודמת וכן הלאה. מדינת ישראל הגישה תקציב ואישרה תקציב, שאין בו גרם אחד של צמיחה. ההפך הוא הנכון, יש בו רק גזירות ומנגנונים שמדכאי צמיחה.
מה למשל היית מצפה שיהיה?
תראה, יש, נגיד, יש מספר אפשרויות. האפשרות הכי, הקלאסית הכי מוכרת, היא נשמעת כאילו פופוליסטית, זה להוריד מיסים. כשאתה מוריד מיסים, אתה מתדלק צמיחה במשק, אתה משחרר עוד משאבים אצל החברות, וחברות יש להם מוטיבציה להשקיע, ואז המחזורים גדלים, כמות כוח במקומות העבודה, גדלה וגם הרווחים צומחים. עכשיו, זה אירוע טריקי, כי קשה מאוד לעשות את זה כשיש מלחמה, וצריך עכשיו תקציבים ומשאבים לטווח קצר, ובאמת, אני מנסה להיות הוגן גם כלפי הממשלה, רק לחוות בה ברעיון הזה. כן, אני מבין שצריך להביא עוד כסף כדי לממן את הלחימה, מצד אחד. מצד שני, ראש הממשלה שלנו יודע, והוא עשה את זה גם ב-2003, באותו שר אוצר, שכשאתה רוצה לייצר צמיחה, המקום הראשון שאתה הולך אליו זה מיסים, המקום השני שאתה הולך אליו זה פרויקטי דגל כאלה, שבהם הממשלה משקיעה סכומי כסף גדולים, ומייצרת, בעיקר בתשתיות, ומייצרת צמיחה במשק. זה בעוד שני הדברים שאפשר לעסוק בהם, רגולציה בעולם המיסוי, ופרויקטי דגל, פרויקטים של 3-5 שנים, רכבת קלה, רכבת תחתית, ועוד כהנה וכהנה.
אבל אתה רואה, שחר, אתה רואה איך הממשלה מתנהלת, 4-5 שנים זה אצלם בעוד 50 שנה. הם דואגים מחר להישאר בכיסאות.
הממשלה הזאת, אם מסתכל על הגזירות, אז בואו נדבר עליהם ככה קצת, נעשה את זה, די, יכולתי לדבר על הגזירות שעתיים, אבל אני נעשה את זה בדקה. מע"מ עלה ל-18%, חשמל עלה ב-3.8%, מים 2%, ארנונה עלתה ב-5.3%, שכר המינימום עלה ב-6%, ביטוח לאומי 1%, תחבורה ציבורית עלתה ב-33%, יש הקפאה מצד אחד, מצד שני יש הקפאה של מדרגות המס, יום עברה לקחו לכל האזרחים, ביטוח לאומי ישלמו, קצבאות ילדים הוקפאו, וקיצוץ של 2.3% בשכר העבודה במגזר הציבורי. זאת אומרת, יש פה גזרות, במגזר העסקי כמובן, תוסיף חוק רווחים כלואים והרווחים השוטפים, יש פה רק גזירות בהיקפים עצומים.
כן, אבל אתה נותן את ההיקפים, אתה נותן את המפרט, אבל בוא תגיד איך זה פוגע ממש בעסקים. במה זה פוגע?
בסוף כוח הקנייה של משק, של בית ממוצע בישראל, נשחק ב-1,000 שקלים בחודש. זאת אומרת, ב-12,000 שקל בשנה, בעצם נגרעה מכל בית אב בישראל, נגרעה לפחות משכורת אחת בשנה. 12,000 שקל נטו שנעלמו. עכשיו, כש-12,000 שקל נטו נעלמים לבית אב בישראל, אז הוא מתחיל לצמצם. הוא יקנה פחות מזון, הוא יקנה פחות הלבשה והנהלה, זאת אומרת, המשק עשוי להיכנס לקיפאון בנקודה הזאת. ולכן, כאילו, כשאתה מטיל גזירות מצד אחד, ויכול להיות, וחלקם קצרות וחלקם ארוכות וח, אתה פשוט מדכא צמיחה. כל התקציב הזה, כל כולו מההתחלה, אני חוזר על המשפט שאמרתי, אין בו גרם אחד של צמיחה. יש פה 10 טון של כיפאון, ואין פה גרם אחד של צמיחה.
תשמע, הלקוחות שלכם בין היתר נמצאים עכשיו במחאות ברחובות. אתה יכול להסביר לי איך ההפיכה המשפטית, או איך שתקרא לזה, משפיעה על העסקים שלך?
תראה, פורום העסקים הוקם, אני אחד ממקימיו, בפברואר 2023, שבועיים אחרי ששר המשפטים נאם את הנאום המפורסם שלו לגבי הרפורמה המשפטית או הפיכה המשטרית, תבחר מה שאתה רוצה. ואני כתבתי, ניסחתי עצומה, שהשורה התחתונה שלה הייתה, חברים, קודם כל כנסו לחדר לבן, לחדר עד שיצא עשן לבן.
כנסו לחדר שחור עד שיצא עשן לבן.
זה מה שתקבו הפוליטיקאים, שהמקצוע שלכם אמור להיות אומנות הפשרה, מקובל עלינו מגזר עסקי. כי אחרת כתבנו, רב אמר יהיה גורלנו. כתבנו את זה בפברואר 2023. אין ספק שהרפורמה המשפטית או המחפיכה המשטרית הביאה אותנו למקום, לשורה תחתונה של תוצאה של הורדת דירוג, שזה גם מלחמה, אבל זה ישב על המצע של רפורמה משפטית. ואין ספק שגם הצעדים שהממשלה נוקטת עכשיו, שראש הממשלה רומז, או יש כמה שרים שבשיח חוצפתם אומרים שהממשלה לא תממש החלטת בגץ, בעינינו, אי מימוש החלטת בגץ, זה כמו זה המקבילה לדיקטטורה. זה לא קו אדום, זה קיר בטון אדום כמו שכתבנו. ואין דבר כזה, אין דבר כזה. זה שאני צריך להגיד שממשלה בישראל, ממשלה במדינה דמוקרטית, צריכה לממש וליישם החלטות של בית משפט. לא מעניין אותי דרך אגב, לא מעניין אותנו, סליחה שאני אומר את זה רגע, לא מעניין אותי כן לא פיתורי ראש השבק. ולא מעניין אותי לצורך העניין לרגע זה כן לא פיתורי היועצת משפטית. אם זה מוכשר, אם זה קשר משפטית, יש ממשלה דמוקרטית בישראל, אם היא עושה את זה על פי חוק, תעשה את זה בחוק, מי שרוצה למחות שימחות. אבל, וזה אבל גדול, ואמרנו את זה אתמול, ממשלת ישראל יזהרי לך, אין כזו חיה, אין כזה אירוע, שבו אתם לא מממשים החלטת בגץ, כי אי מימוש החלטת בגץ שווה דיקטטורה. אין כזה אירוע.
ושווה מה מבחינתכם?
אין, אני לא צריך, תקשיבי, לא צריך כל דבר, לא צריך כל דבר לאיים.
למה? כי בפעם שעברה שאיימתם, אז בית הדין לעבודה,
לא, אני לא מסתכל על זה, לא, תקשיבי, זה לא
קשור למשפטי, לא עניין
משפטי. זה לא עניין של שמאל או ימין.
לא, משפטי, לא אמרתי שזה...
לא, משפטי, אני לא מדבר על משפטי, אני אפילו לא נכנס לכת הסוגיה המשפטית, אני לא יושב ראש ההסתדרות, זה עניין ליושב ראש ההסתדרות בראש ובראשונה, ואחר כך למגזר עסקי.
אבל אני אומר, ישבנו
איתו, ולא יצא, לא, אין שום החלטה אופרטיבית. אנחנו רק אומרים את, אנחנו
יודעים מה שעצוב... אז מה עשיתם שם שעתיים, כי עקבתי אחרי...
קודם כל, דעת מה עצוב, שגם ברעיון הזה אני מדבר, אנחנו נרמלנו את השיגעון. אנחנו שרק מה אני אומר לך, מה אני אומר ברעיון הזה? אני אומר את הדבר הכי, הכי, הכי מובן מאליו. יש פסיקת בגץ, ממשלה עושה, מממשת את פסיקת בגץ. עכשיו לא אכפת לי מה זה, מה פסיקת בגץ תהיה. אם היא תהיה לטובת ימין, לטובת שמאל, לטובת הירח, לטובת כוכב צדק.
והיה ולא, שחר.
אין.
היה ולא, מה זה אין? יש,
עובדה. אני לא נגרד, תראה, אני לא, אני נשיא איגוד לשכות המסחר, אני לא, וגם הפורום הסקי לא מינה, הוא לא מינה אותי כדוברו. לכן אני לא מדבר על זה, יש שידברו...
אתה, תשבית את עסקיך?
אם ירצו, אני לא מדבר על זה, כן להשבית או לא להשבית. אני לא מאמין, דרך אגב, גם כשאני אומר את מה שאני אומר, אני באמת, ואני לא נאיבי, אני לא מאמין שמישהו ירהיב הוד, זה לא אמירה נכונה, מישהו יהיה אביל טיפש בכסיל, עד כדי כך שהוא יעיז, הוא יעז לא, סליחה, יעז להפר החלטת בית משפט עליון. אני לא מאמין, אני עדיין נמצא פה, אני אזרח מדינת ישראל, אני פטריוט, אנחנו פטריוטים לא פחות מכל אחד אחר שתעמיד מולנו, ואנחנו לא ימנים ולא שמאליים, ולא כלום, ולא בצד השמאלי של המפה, ולא בצד ימני של המפה. אנחנו בצד של בצד הפטריוטי שעתיד מדינת ישראל חשובה לו.
אוקיי, אז שחר, משפט.
בלי בית משפט אין דמוקרטיה.
נכון, עכשיו משפט לסיום. אני לקוח שלך.
רגע, עכשיו כל ההקדמה הזו הייתה, רק דבר, סליחה, כל ההקדמה ארוכה, ואנחנו תראו, אני יודע שאתם רוצים לסיים, זה שתבינו, האזרחים. בסוף יש תקציב מדינה, 620 מיליארד שקל. מתוך 130, אנחנו, הריבית בתקציב המדינה, היא למעלה, 75 מיליארד שקלים, הריבית על ההלוואות שמדינת ישראל לוקחת. עכשיו, יש למדינת ישראל דירוג, דירוג אשראי. זה כמו כאן, כמו שאנחנו באים לבנק. אם אתה לקוח איתן, אז אתה תקבל ריבית טובה. אם אתה לקוח ברמת סיכון מאוד גבוהה, אתה תשלם ריבית גבוהה. אנחנו כבר היום משלמים ריבית גבוהה, ואם אנחנו נמשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים, שמבחוץ יסתכלו ויגידו שאין בית, אין בית משפט בישראל.
נשלם ריבית חריגה.
נשלם ריבית חריגה, שכל אחד מאיתנו יוצא מהכיס, וכל זה על למה? Okay. על מה?
על כמה גחמות, שחר תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד שדיברנו.
ואל תגלגלו אלינו על הכוחות את הבעיות שלכם, אתם בסדר.
בסוף זה תמיד מגלל שורך תחתם.
נכון, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה. מי שלא ייסע השנה לחול בפסח זה ארי מליניאק.
נכון.
וגם אני. אנחנו ננפוש.
טוב, עכשיו את הולכת למתי גם לשון ו...
בטח, בצפון.
כן.
גם אתה.
נכון.
גם אני?
אני כבר חודשיים בעניין.
אתה יפה מאוד, כל הכבוד. הוא רצה גם ביטולים וזה, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו לזה, אלא אנחנו רוצים לומר ערב טוב. לתמר גרזון, מנכלית חברת התיירות גוליבר, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב.
טוב, איבדת שני קליינטים פלוס משפחות, לא נורא.
לא ידע, מי שנוסע לחול.
לא, רק לפסח, לפסח.
לא, אבל אני רוצה להגיד משהו, אפרופו הזכרת את הצפון, אני צריכה להגיד שבפסח נשארו מקומות בצפון, אנחנו גם מוכרים תיירות פנים. יש מקומות בצפון, כן, בעקבות כנראה...
אז אנחנו
נדבר... שהייתה לאחרונה בימים האחרונים, אז כן, כן.
אז יופי, אז אנחנו בסדר. אז הנה, אנחנו גם נצא, אבל זה אנחנו נקדיש, כי אנחנו נקדיש לזה בשיחה אחרת, אבל היום אנחנו נתרכז בחול. והשאלה שלי, האם יש ביטולים לנוכח הטילים שמתעופפים פה כבר מדי יום, נכון? מדי יום אנחנו חוטפים זה טיל מתימן.
זה לפחות מה
שמנסים. ומאז אגם איזה אחד, כן, מה קורה? כן, אז,
שאלה מצוינת, אני לא שמחה על הטילים, אבל הבשורה היא שאין ביטולים, נכון? לעכשיו אין ביטולים, כמובן שאנחנו שחיים את עולם התיירות ברמה היומיומית, אנחנו מוכנים לכל תסריט בעקבות שנה וחצי האחרונות, אבל נכון לעכשיו חברות התעופה לא ביטלו. אז זה בשורה טובה למי שכן רוצה לטוס לחול בפסח.
בשורה טובה כי מה? כי יש מקום או כי המחירים ירדו?
קודם כל, יש טיסות, יש חברות תעופה, גם ככל שיש יותר חברות תעופה, התחרות היא יותר גדולה, וזה פוטנציאל להורדת מחירים, וכן, המחירים עוד יכולים לרדת. יש עוד מקומות בפסח לחול, למי שעדיין...
פרטי ונמקי.
אחד, באמת בימים האחרונים, קצת חזרה חוסר הוודאות, כן, זה מה שאנחנו חווים. אבל מצד שני, כן חשוב לי להגיד, שאת השנה כן התחלנו עם הרבה יותר חברות תעופה ממה שהיה לנו לפני.
תני לי דוגמאות, כמה עלה וכמה עולה היום לאתונה, לרומא, לקרטים.
אז זהו, אז גם פה השאלה היא מתי אתה מזמין בפסח. כי יש את פסח שהוא חול המועד, אבל יש את הקצוות שהם זולים יותר. זאת אומרת, אפשר למצוא היום טיסות ליוון באזור ה-200 דולר, אם אתה מוכן בקצוות, או לפספס את ליל הסדר בארץ, או לקחת עוד יומיים שלושה על חשבון בית ספר בחג השני. אז אפשר למצוא טיסות באמת מחירים של באזור ה-200 דולר. יש חבילות נופש עוד, יוון, בטומי, רודוס, קריטים, אפשר למצוא בעלויות של 400-500 דולר, וגם מזרח אירופה.
400-500 דולר לאדם לכמה ימים?
אבל זה עם מלון או בלי מלון?
לא, לא, ה-400-500 דולר זה טיסה פלוס מלון, זה כמו שאמרתי, זה המחירים של הקצוות. אוקיי, כמובן שהמחירים של חול המועד הם יותר יקרים, אבל מי שמחפש להוזיל את החופשה, אז בקצוות אפשר למצוא מחירים שהם טובים.
כן, אני אגיד לך, אני אגיד לך מה העניין. העניין הוא תמיד שכשיש יותר היצע מביקוש, יש אולי סיכוי שככל שנתקרב למועד הטיסה, המחירים ירדו, האם זה עלול לקרות? האם זה עלול לקרות? אני לא אומרת עשוי, אלא עלול. כן.
כן, 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 נכון מאוד, קודם כל נכון מאוד, ככל שאנחנו מתקרבים למועד, אז, וככל שאנחנו יותר גמישים, פחות משנה לנו מה היעד, פחות משנה לנו פחות או יותר התאריכים, כן, יש יעדים שכנראה מחירים ירדו, יש טיסות שמחירים שלהם ירדו, כן, זה, המצב הזה יכול לקרות, אבל אם אנחנו דווקא רוצים תאריכים ספציפיים, דווקא רוצים להגיע ליעדים מסוימים, אז שם בדרך כלל המלצה היא כן לקנות מראש.
אתם יודעים מה עולה לי?
מה?
הרי אנחנו לכאורה בפסח שדה התעופה היה צריך להיות מפוצץ, בסדר? פסח הזה, כי באמת עברנו חודשים לא פשוטים.
אוקיי.
יכול להיות, וזאת השאלה שלי אלייך תמר ואליך אריה, של אנשים פשוט התחיל ללחוץ בכיס שאין להם כסף לחופשות?
זה די סביר.
מה את אומרת?
זהו, אז חיכיתי לשמוע מה אריה אומר, אבל... אני...
הוא אמר זה די סביר.
די סביר.
זה די סביר. אוקיי, אז אני חושבת שקודם כל אני לגמרי מבינה כשאת אומרת ללחוץ בכיס מה המשמעויות, בטח במצב שאנחנו נמצאים. מצד שני, בתחושה שלנו, שאנחנו ככה חיים את הינואר, פברואר, מרץ, אנחנו כן רואים איזושהי חזרה לשגרה שמזכירה לנו את 2023. עד לפני נקרא לזה הטילים האחרונים, כן? שהתחלנו את ינואר,
אבל, פברואר. אבל תמר, ואני... תמר, בואי. אני זוכרת פסחים, כן? שבהם אי אפשר היה לתקוע ולא טרולי בנתב"ג.
אבל אנחנו לא שם.
לא, אבל היא אומרת שחזרנו ל-2023, לפני השבעה באוקטובר, אז היה בלגן של החיים, מה? אנחנו לא שם.
פברואר, פחות או יותר, אני מסתכלת על פברואר, אני מדברת עד חזרת הטילים, כן, עד הסבב הזה, פברואר היה כמו פברואר 23, כן הייתה איזושהי חזרה.
פברואר 23 אחרי, לא, פברואר 23 זה לפני ה...
נכון, לפני.
אני לא יודעת, אני לא חשה ככה, אבל בואי, רגע, תגידי לנו שתי שאלות. אחת, ככה בקצרה, איזה יעדים הכי מבוקשים נכון לפסח זה?
אוקיי, אז היעדים הכי מבוקשים זה כמובן יעדי יוון, אתונה, רודו, זה תמיד היעדים שהישראלים אוהבים, חוזרים אליהם, יעדי יוון. יש לנו יעדי מזרח אירופה, שמצד אחד הם יותר זולים מיעדי מערב אירופה, ומצד שני גם התחושה היותר בטוחה היא ביעדים האלה, לעומת ערים אחרות באירופה, כמו בודפסט, פראג, אלה בעצם היעדים הפופולריים יותר.
תגידי, למה קוראים לנו את הכיס שאנחנו טסים לרומא? לא לרומא, לאתונה. למה רומא? אתונה. ראיתי באתונה שהמחירים קפצו ב-200 אחוז, לא יודעת מה.
רגע, את מדברת על איזה תקופה, כי אתונה דווקא יעד שיש עליו תחרות לא קטנה.
החבילות שאתם שלחתם לנו, ראינו את החבילה לאתונה, נהיה לנו חושך.
כן, אבל זה באמת מסתכלת על חול המועד, בשיא של השיא.
אוי, מאם שנה שעברה זה עלה, לא יודעת מה, 400, אז עכשיו זה עולה, סליחה, כן, מה? לא, לא נורא. לא נורא, לא. לא, בסדר, חזרתי בי.
זה בסדר, אוקיי.
כן, בסדר, חזרתי בי. לא, לא נורא, אבל עדיין... כן, יש עוד, היא אמרה שיש מקום לכרטיסים, לא? כן.
כן, אז
כל מי שרוצה...
מי שנוסע לצפון או לדרום, שיבלה, ומי שרוצה באתונה, שיבלה גם, מה הבעיה?
אני אגיד לך מה, התבלבלתי בין אתונה לדובאי, סליחה, אני ממש מתנצלת. דיברתי על רומא, עברתי לאתונה, ובסוף התכוונתי לדובאי, שבדובאי זה 619, לעומת 412, תקשיב זה.
יש יעדים שלא אסע אליהם גם בזה, ויש יעדים שאני מוכן לשלם כפול.
אבל זה אחד היעדים מוקשים דובאי, זה גם העונה היא ממש מסתיימת עכשיו, כי זה מאוד מאוד חם, בקיץ לא תשים לשם.
הבנתי. אז אפשר לקחת, אז אפשר לקחת. תמר גרזון, מודים לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה.
ביי ביי.
והגענו לפידתנו החביבה, לא יודעת, אנחנו צריכים למצוא לה שם.
חינוך פיננסי, זה נשמע כמו שיעור בחטיבת ביניים.
כן, משעמם, אבל אנחנו לא משעממים. תשארו איתנו, תשמעו. רצינו לדבר איתכם היום על, נניח אתם כבר קובעים איזושהי מטרה. בסדר. אני רוצה לרוץ 10 קילומטר. אני רוצה לשמור על התקציב ולא לחרוג ממנו. התקציב המשפחתי ולא לחרוג ממנו. אממה. אפס, כמה דברים... מקשים עליי, למשל המשמעת העצמית, לא מצליחה, רואה איזה משהו, לא יודעת מה, שבא לי לקנות, ואני לא מצליחה להתאפק, ואני יום
בדיוק?
אחד לא, האמת שאני...
נעליים, מדיין?
לא, כלום, אתה לא מבין, אני מה זה קניינית
יש פרק? נשים שנכנסות לקניון, האלה מהחנויות יוצאים ועושים גל.
שום דבר, עצמו. אצלי כלום, אצלי הם רק אומרים, יאללה אופי, למה אין ממחיר, לא באמת, לא מעניין באמת? התוכניות, כי אני לא, זה, אבל נניח, את לא בא לא לך לרוץ.
החיים לא מסתדרים תמיד לפי התוכנית.
ואז, מה אתה עושה? ואני אומרת, קודם כל, גם אם אתה יוצא מהגבול שהצבת לעצמך, נכון. אוקיי? אתה תמיד ממשיך הלאה. מה זה אומר? זה אומר חדש. סטית, לא נורא. אתה לא נניח צם כדי, או רץ כפול, לא. עוצר, מתחיל מחדש כל פעם. כי מה שאנחנו צריכים לראות מול העיניים זה את הדרך. זה את האופק. זה את המטרה, אוקיי? ובדרך, לעתים, יש לנו חריגות כאלה ואחרות.
בדרך כלל. הרי לעולם המשחק לא נראה כמו האימון. אתה יכול להתאמן 1,000 פעמים, ובסוף, לעולם, אתה לא יכול לזהות ולספוט כל דבר שיקרה במשחק. אז מה כן? יש תגובות אוטומטיות. אנחנו מדברים על כסף, על זוגיות, אנחנו מדברים... לא מסתדרים תמיד, יש לך... אם יש לך בכלל מטרות, שזה גם יפה, אם תעשי לעצמך לוח תוצאות, גרף כזה, שבצד אחד יש זמן, בצד אחד יש תוצאות, זה מין קו עולה כזה. אני היום יש לי 0 בחשבון, ואני רוצה לקנות מכונית ב-170 אלף שקל, אז אני, המטרה שלי שיהיה לי 170 אלף שקל ב-31 דצמבר.
כן, אוקיי.
עכשיו, החיים לא מסתדרים, הנה פתאום הממשלה, היא...
היא התקלקלה לך מכונת כביסה, עזוב את הממשלה.
או, באה לי את ואומרת, שמע, יש לי בעיה כספית כרגע, תעזור לי.
נכון.
אז אני מתחיל לתת, או לאבא, או לאחי, אני זה, אבל זה עדיין מתוך התקציב שלי.
נכון.
ולכן נוצר פער. עכשיו, איך בני אדם מגיבים לפער?
נבלים.
אני עכשיו למשל רוצה שיהיה 27 מעלות, ויש באולפן 20. קרלי, איך אני מגיב שדברים לא מסתדרים לפי המציאות? יש 3 תגובות אוטומטיות. אחת זה פייט, כאילו מישהו בא לסכן אותך, תתקיף אותו בחזרה.
אחד זה פלייט,
יאנו, תברח מזה. והמצב שחלק גדול מהאנשים זה פריז. זה אומר...
רציתי להגיד, שים מעיל.
יפה. פריז זה עצור. עכשיו בואי נדמה את הכל, גם לכספים והכל, נדמה למשחק. מה קורה שאתה מצפה שאתה תוביל ותנצח, ופתאום אתה רואה בלוח התוצאות שאתה במינוס 10. לא יהיה לי 160 אלף שקל בסוף שנה, יהיה לי...
100.
היום כבר, דרך אגב, יש אנשים שפתאום באה להם בר מצווה, ואומרים, אין לי כסף. הוא אומר, רגע, אין לך כסף? 13 שנה היה לך להתכונן לאירוע.
כי הם מתכוננים בחצי שנה לפני, הם פתאום נזכרים שיש בר מצווה.
אם לא חודש לפני.
אוקיי.
ולכן, מה אני אומר? כאשר, כמו משחק, דברים לא מסתדרים לך לפי המציאות, קח פסק זמן ותעשה שינוי.
אוקיי, ועכשיו אני רוצה עוד ככה ממש הערה לסיום. צריך לקחת גם בחשבון שכשאתה רוצה להגיע למטרה מסוימת, זה בדרך כלל לא קל. תחשוב שאתה מטפס תמיד כדי להגיע למטרה, אתה יוצא מאזור הנוחות שלך ואתה צריך להשקיע אנרגיה כדי להשיג אותה.
אם זה קל, זה חדשות רעות.
בדיוק. לכן צריך לא להיבהל מהקושי.
יפה.
לקחת אותו בחשבון, וגם אם, עוד פעם אני חוזרת למה שהתחלתי, גם אם אתה עולה ואחר כך קצת יורד, זה ירידה לצורך עלייה.
הקו עלייה הוא לא רציף, הוא לא אחד. יש עליות וירידות בדרך, ואל תישבר מזה שבמהלך הדרך פתאום אתה מתחת לקו.
ולהסתכל קדימה. אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים עם בורסה. אנחנו עם הבורסה ועם אלדת תמיר, תמיר פישמן, מה העניינים?
טוב, מה נשמע?
אתה יודע, שמחה היום, שמחה וססון.
כן, מה שמחים?
לא יודעת, ככה, אמיר אוחנה, כולו היה מבסוט.
יש כאלה שולחים מסוער, ראיינו לחול בפסח, מתעניינים בדולר.
כן, מה קורה באמת עם הדולר היום? בוא נתחיל בדולר.
יש כאלה שנולדו שמחים ונשארו שמחים, לא משנה מה קורה.
נכון, גם כשהדולר אני רואה נחלש, או שהשקל נחלש, או שאני לא רואה טוב?
שקל קצת נחלש היום, כן.
כן, כן, ואני רואה דווקא אירו... להפך.
כן.
אוקיי. טוב, אבל מה קורה בבורסה? בוא.
כן, סך הכל הבורסה בעליות קלות, אם ניקח את זה לשבועי על תל אביב 125, אז הוא ירד כמעט 1.6%, כך שכבר אנחנו בערך בתקופה של לאן פנינו, בהרבה מאוד מובנים של תקציב, אינפלציה, דירוג, מלחמה, בקיצור, אנחנו לא יודעים כלום. וגם השוק מביע איזושהי אכזבה, ואולי אתם תגידו לנו לאן אנחנו הולכים מכאן, והשוק...
לא, תראה, אם אתה מסתכל על החברות במשק שפרסמו את הדוחות שלהם, אז המצב, מה זה, עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, כולנו כאן סובלים, והחברות מרוויחות.
נכון, אז לחברות טוב ולנו לא טוב, זה לא אומר שהמצב טוב, זה אומר שהשוק לא תחרותי, זה אומר שהריביות גבוהות ושהריביות גבוהות כולם עושים עלינו סיבוב, זה אומר שמחלקים לנו אשראי שנצרוך כדי שירוויחו יותר כסף, אני לא רואה את זה כמצב טוב, כי אני לא חושב שמצב האנשים יותר טוב, זה שמצב החברות יותר טוב, זה סיפור שמראה על כמה המשק הישראלי, הוא לא יעיל, הוא לא תחרותי, ונובדי גיב זה שיט מה שנקרא, אז זה המצב.
בוא נראה כמה ישלמו את ה-90% אחרי ששמו פיקדון 10%. אז תראה מה המצב.
כן, תגיד, תקציב המדינה, אנחנו רואים אדוות ככה מהיופי הזה, מההודעה של מודי'ס?
כן, האדווה של מודי'ס היא בעצם גם של נגיד בנק ישראל. הוא לשים לנו מראה מול העיניים ולהגיד לנו, חבר'ה, תראו איך אתם נראים, כאילו שום דבר לא עובד, פריון העבודה ירד כי אין כוח העבודה, אנשים יש להם עומס מילואים ומתמוטטים ואתה יודע, לא יוכלו יותר לתפקד לא בעבודה ולא במילואים. הגירעון הולך וגדל ואלוהים יודע מאיפה תממנו אותו, אז כנראה תצטרכו לעלות מיסים. האינפלציה כנראה תמשיך.
לעלות עוד מיסים.
עוד מיסים, עוד מיסים, עוד מעט אנחנו משלם 120% מיסים. האינפלציה כנראה תמשיך ולכן אני לא אוריד את הריבית כדי שלא יהיה לכם יותר קל. כלומר, חוץ מכמה חברי כנסת שרוצים לשלוט, וקבוצה גדולה של חרדים בתומכיהם, לכולנו רע?
כן, אז כן, באמירה האופטימית ומשיבת הנפש שלך.
אתה לא מדבר על זה שאין תוכנית כלכלית, אני מאוד הייתי שמח שתמציא איזה שר שיגיד מה התוכנית הכלכלית.
יש לך כאן תוכנית כלכלית,
כל יום בארבע.
כל יום בארבע.
ובימי חמישי איתנו. אלדת תמיר, תודה רבה.
יאללה, תודה רבה.
תודה, ותודה לעורכת שלנו יעל אילון, למפיק יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל אליעזר בן יהודה, אחיה כהן ואחיה דלוק. שלום לרוני ברון.
שלום.
ושלום לאריה אלדת.
שלום.